אני חושב שהרגע שבו הבנתי שאני רוצה להתעסק בנדלן, הייתי בזמנו כתב בידיעות תקשורת, של מקומון, בפתח תקווה כזה. אתה יודע שאחרי כמה שעות העיתון הזה משמש לנקות את החלונות, אבל עד אז היו קוראים אנשים כתבות. בקיצור, היה בזמנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה בחור שקראו לו צחי איראני. אתה מכיר אותו?
כן, סנדאפיסט.
בדיוק. זה היה הריאליטי הראשון בארץ. ומכיוון שהוא היה פתח תקוואי, ואני הייתי כותב את כל השטויות שיש בפתח תקווה, שלחו אותי לראיין אותו. אני לא אשכח, הוא גר ברחוב סירקין בעיר. דפקתי בדלת, הוא פותח את הדלת, וראיתי עוד 3 דלתות. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה? זה מאורת עכברים? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על 2004, 2005, משהו כזה. זה היה עוד לפני כוכב נולד בכלל. והוא אומר לי בדרכו המצחיקה, תראה את בעל הנכס הבנטות. אני משלם 1,100 שקל שכירות, הוא משלם פה 1,200 שקל שכירות, והיא משלמת 1,300 שקל שכירות. עשיתי חשבון מהיר, משהו בסביבות 3,500 שקל. אמרתי לו, תגיד, הוא עשה משהו בשביל הדבר הזה? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, הוא בא לפה, הוא עובד פה, הוא עושה משהו, הוא אומר לי, כלום. פעם בה אנחנו מתקשרים אליו, והוא בא והצ'קים דופקים. עכשיו, מכיוון שאני בן אדם עצלן, התחברתי מאוד לרעיון הזה. אמרתי לעצמי, יואו, יום אחד אני אקנה לי דירה כזאת. ואכן, הדירה הראשונה שלי הייתה כזה דבר, ופתאום נהיו לי 3 דיירים, ואחר כך רכשתי דירה שהיא הייתה מחולקת 4, 7 דיירים, וכולי וכולי וכולי, וככה בעצם שכפלתי את הדבר הזה, נקרא לזה מודל צחי איראני. זה הייתה ההשראה שלי בעצם של להתעסק בנדלן, וככל שיהיו יותר דיירים, נעבוד פחות ונרוויח יותר. הדיירים אבל יעבדו יותר.
טוב, נמצא איתי היום יריב פז. יריב, א', הוא שותף, הוא חבר, ככה מכירים כבר לא מעט זמן, אבל הוא גם יזם נדלן, והוא מרצה בהמון מסגרות והמון מקומות. הוא גם הבעלים של חברה שנקראת פז גרופ, חברה מדהימה שעוזרת לכם, משקיעות ומשקיעים, למצוא פנינות נדלן בשוק הישראלי והאמריקאי. בפרק של היום אנחנו נלמד על איך לבצע עסקאות נדלן חכמות, נלמד איך גם אנשים שיש להם אפילו 50,000 שקל בצד, האמת גם פחות, יכולים להיות בעלים של נכס בישראל, נלמד מה זה מולטי פמילי, סינגל וכל המילים הנדלניסטיות האלה, במרכאות, ונבין איזה הזדמנות יש בשוק הנדלן בכלל ובשוק הישראלי בפרט. אז מה שלומך, יריב?
מצוין, מצוין. קודם כל תודה שהערכת אותי, זה אף פעם לא מובן מאליו. אני אוהב לעשות את מה שאני עושה, ואחד הדברים שאני באמת אוהב זה להעביר ערך וידע לאחרים. מה שאני למדתי על בשרי, אם אפשר להעביר את זה הלאה שאנשים אחרים יוכלו ללמוד מזה, שפו.
תודה ש...
לתת את פרטי חשבון הבנק שלי עכשיו.
אפשר עכשיו, כן.
בנק דיסקון.
אז תגיד, אתה יודע, אני מכיר אותך, ואני בטוח שהרבה אנשים אחרים מכירים אותך, אבל מי שעדיין לא מכיר או לא מכירה אותך, אז נשמח שככה ממש על... בהרחבה. תספר על הרקע שלך, מאיפה הגעת, איך הגעת למה שאתה עושה היום, ותכלס מה בפועל אתה עושה היום.
שנת 72, בית חולים בלינסון. נולדתי 3.2 קילו. זה יותר מדי אחורה, קצת קדימה. זהו, התקשרת אליי, אמרתי, אמרת לי, תבוא לפודקאסט. זה יותר מדי קדימה עכשיו. לא, אני דרכי הנדלנית התחלתי בשנת 2007. תחילת הדרך, כמו שהבנת מהסיפור, זה היה בפתח תקווה. הייתה לי חברה לתוכן סלולרי, עשינו עבודה טובה כנראה, עשינו צלצולים מצחיקים, ועם הכסף קניתי המון נדלן בארץ, עד שבשלב מסוים, מה לעשות, נגמר הכסף, והייתי צריך למצוא כל מיני דרכים יצירתיות כדי לקנות נדלן. הרי המחסום של כל האנשים זה הכסף. אם היו אומרים לך שדירה עולה 5 שקלים, כנראה שלא היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, והיית יוצא ולחפש דירות ב5 שקלים, אבל מכיוון שמחירי הנדלן עלו משמעותית בשנים האחרונות, צריך היום לעבוד 170 חודשים, סליחה, כדי לקנות דירה, מספר בלתי נתפס. למדנו בצורה יצירתית איך אפשר לקנות נדלן, בהתחלה היה כסף, אחר כך קצת פחות, אז איך אפשר לעשות את זה גם ללא הון עצמי. אני מרצה ב-BDO, אני מלווה משקיעים לרכישת נדלן, גם בישראל וגם בארצות הברית. אנחנו מנסים בעצם להנגיש את המילה נדלן לאנשים, גם אם אין מי יודע מה און עצמי, מה שנקרא לשושי מחדרה, שגם היא יכולה להיות הבעלים של דירה בישראל או בארצות הברית. יש לנו תוכנית רדיו ברדיו צפון, כל יום שלישי, שם אני מספר קצת על נדלן, כל מיני טיפים, איך לעשות את זה וכו' וכו'. גרתי שנתיים בארצות הברית, אנחנו חברה שיודעת לאתר motivated sellers. motivated sellers זה אנשים שיש להם מוטיבציה למכור את הנכס, כך שאנחנו גם יודעים להביא את הכסף, גם אם אין, גם יודעים להביא את הנכס במחיר טוב, ובעצם לחבר בין המשקיע לבין כל הדבר הזה, כדי לעשות השקעות חכמות בנדלן.
מדהים. וואי, זה
תירוף. ארוך מדי, לא?
לא, מעולה. כן? אז אני יכול לספר כמה נכסים בישראל יש לך? זה בסדר?
וואי. כן, יש לנו קרוב ל-100 דיירים במדינת ישראל, שזה כולל גם משרדים, וזה כולל גם חניות, וזה כולל גם, גם מגורים.
100. כן. מדהים, פשוט מדהים.
קרוב ל-100. כן, אחד, אז, אחד אז... זה קרוב ל-100, לא? מה נשאר עוד 99?
ותגיד, אם הייתי שואל אותך, מה עדיף, תכלס? מישהו שהוא בתחילת דרכו, רוב המאזינים ומאזינות, אולי גרים בדירה משל עצמם, כנראה שאין להם דירה, אני פשוט מכיר את האנשים, אני אומר את זה, לא כולם כמובן, אבל הרוב, אין להם דירה להשקעה, והם מתלבטים להתחיל בישראל, להתחיל בשוק האמריקאי, יש להם סכום של, לא יודע מה, 50,000 שקל בצד, והם רוצים להתחיל. הם יכולים להתחיל בכלל? יש איזשהו דרך?
קודם כל, גם עם אפס אפשר להתחיל. תראה, אני התחלתי להשקיע בנדלן אחרי שהייתי בן 30. ואתה יודע, אני בן 49, ואני שמח שמגיעים אלינו, אני לא רוצה להגיד ילדים, כי זה כאילו יש איזה, איזה קונוטציה לא זה, אבל פשוט, באמת, זה מדהים לראות חבר'ה צעירים. אנחנו עכשיו מלווים מישהו שהוא חייל בקבע, 21, 22, וזה פשוט מדהים לראות איך זה מחלחל, והגילאים הולכים והם פוחתים. אני את הנכסים הראשונים שלי קניתי בגיל 35, הייתי לייט בלומר כזה בהכל. לא בעיה היום לקנות, גם אם השוק מאוד קשה, גם אם השוק מאוד מאוד גבוה, תמיד זה ייראה שזה הזמן הלא נכון לקנות נדלן. תמיד. אני, כשהתחלתי להתעסק, זה היה בשנת 2007. בשנת 2008 היה משבר בארצות הברית. כל העיתונים צעקו, זה לא זמן טוב. לא זמן טוב, משבר בארצות הברית, לא לקנות, לא זה. מי קונה בית בדירה בפתח תקווה ב-500,000? זה טירוף, זה טמטום, רק משוגעים. אני גאה להגיד היום שאני המשוגע הזה. אחר כך עברנו לבאר שבע. מי קונה דירות בבאר שבע ב-200,000? אז אני שמח להגיד שזה גם היה אני. ואחר כך חיפה, מי המפגר הזה שקונה ב-270,000 שקל? גם זה היה אני, בדיעבד. כל ההשקעות האלה היו נכונות. אבל לא הייתי גאון, פשוט השוק עשה עבורי את העבודה והקפיץ לי את המחירים. אני חושב, לשאלתך, כל אחד יכול להתעסק בנדלן, גם אם אין בידו משג, כאילו ידו אינו משגת און עצמי גבוה. אל תיתנו לזה לעצור אתכם. אני יכול להגיד לכם שאנחנו תמיד במוד של לקנות, ואחר כך אני חושב מאיפה אני מביא את הכסף. כל עוד אתם עובדים, אתן עובדים, עובדות, כמו מרב מיכאלי כזה, מרוויחים טוב, אין צ'קים חוזרים, יש הכנסה שהיא סבבה, אין סיבה לא לקנות דירה בישראל. אתם לא קונים, כנראה אתם המכשול של עצמכם.
יחד עם זאת, הרבה מהפעילות של החברה שלך היא בחול, בארצות הברית. אז א', אני אשמח שתשתף אותנו קצת בכל הסלנגים האלה של הנדלניסטים. אני באופן אישי גם לא נדלניסט, אני יותר שוק ההון. יחד עם זאת, נדלן זה משהו שאתה יודע, בסוף אנשים צריכים לגור איפשהו. אני כן חושב שזה שוק שתמיד יהיה במגמת עלייה, כי ככה העולם עובד, שיש ביקוש, סליחה, היצע מוגבל, וביקוש הולך וגבר, כי קצב הילודה גדל, ואנחנו חיים יותר זמן, אז מן הסתם שהביקוש לנדלן יגדל ויגדל, ולכן המחירים יגדלו בהתאם. Anyway, אז הרבה מהפעילות של החברה היא בהשקעות בארצות הברית, אז למה דווקא ארצות הברית יש שם יותר הזדמנויות אולי? ואם כן או לא, זאת אומרת, למי מתאים מה? בוא נגיד ככה, כי אנחנו כבר יודעים שיש אנשים שיותר מתאים להם פה, יש אנשים שמתאים להם גם וגם.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל, נדלן, בניגוד לשוק ההון, אני לא מבין בשוק ההון, השקעתי פעמיים ופעמיים הפסדתי, וזה היה השכר לימוד.
כי לא עבדת ללמוד אצלי.
איך? יש מצב, יש מצב. אבל תראה, נדלן זה צורך בסיסי. זה כמו לאכול, וזה כמו לשתות. אתה לא יכול בלי לאכול ובלי לשתות ובלי לשים את הראש שלך תחת איזושהי קורת גג.
הפירמידה של מסלו, למטה למטה של מסלו.
בדיוק. בין אם אתה הבעלים של הדירה לבין אם אתה שוכר את הדירה, אתה חייב שיהיה לך קורת גג, כי אנשים לא ישנים על הספסל. לפחות לא אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה ועוד רבים ואחרים. ולכן אני אוהב את נדלן, כי זה נוגע ל-100% מהאנשים. נדלן גם בניגוד לשוק ההון, אתה מרוויח פעמיים. א', אתה מרוויח מדי חודש על שכירות, וב', אתה מרוויח מעליית ערך. החיסרון בנדלן, שלא קיים בשוק ההון, אני יודע, אתה כזה מעבב, כי כאילו יש ריטים וכאלה וזה.
לא, יש דיווידנדים ויש עליית נכון, ערך של המניות.
נכון, אבל אני אגיד לך, זה, אתה לא צריך להיות מבין גדול כן. בנדלן. ואתה לא צריך לנתח אנליזות וחברות, ולדלג מחברה לחברה. קח נכס, 7-20 שנה, אתה יודע, פעם שסבתא קנתה חלקה, זה הסיפורים האלה, שהיא החליפה את החלקה שהיה לה בהרצליה פיתוח עם שטיח מקיר לקיר. נצא מנקודת הנחה שסבתא לא מטומטמת, וכנראה פעם חלקה בהרצליה פיתוח היה שווה פחות משטיח מקיר לקיר. ותראה איפה היום אנחנו נמצאים. עכשיו, יכול להיות שיש גם מניות רבות שעושות את זה. אני לא יודע, אני לא מבין בזה.
כן.
אני מתמקצע במה שאני יודע. ולכן, אני מאוד אוהב נדלן. הנכס הזה יניב לעולמי עד, לי, לילדים, לנכדים, תראה את עזריאלי. הוא נמצא באדמה, העסקים שלו מסגשגים. תראה את האחים עופר. תראה כל האימפריות הנדלניות האלה. עסקים שלהם מסגשגים. וזה יהיה ככה לילדים, לנכדים, לנינים וכו' וכו' וכו'. ואותו דבר גם הדירות. עכשיו, כנראה המאזינים שלנו לא כולם יהיו עזריאלי ולא כולם יהיו האנשים האלה, אבל לפחות דירה. דירה אחת.
כן.
שזה משהו שאפשר יהיה להשיג. אני חושב שמי שמתחיל בנדלן, כדאי מאוד שיתחיל דווקא בנדלן בישראל. השוק פה הוא פחות תנודתי, פחות משברים, פחות קשה לנהל נכס בישראל. בארצות הברית מאוד קשה. בארצות הברית אתה תמיד בתחושה שדופקים אותך, שהלך, צריך לבוא אינסטלטור, כי הלך איזה סנייק, איזה חלק בתוך הקיר שמוביל את המים. אז הנה עובדים עליי, ולמה זה עולה $200? זה 700 שקל, ואני בטוח שאפשר ביותר זול, ואתה קצת עובד עצות, כי אתה לא גר שם, אתה לא יכול לקפוץ רגע, והבתים עשויים מעץ, ויש נזילות, ויש דיירים שלא משלמים. יש יותר התעסקות. לכן אני חושב שעדיף בשלב הראשון לקנות דירה בישראל. אנחנו בעצם מתעסקים בהשקעות פסיביות לאנשים, אם זה בישראל, ישראל, אם זה בארצות הברית, אז בארצות הברית. בארצות הברית היה משבר. מחירי הנדלן, הם, למרות שהיו עליות, הם מאוד מאוד נמוכים. למרות הקורונה, אנחנו מקליטים את זה בסוף הסגר השלישי, אחרי פסח. יש כבר חיסונים. מחירי הנדלן בארצות הברית ממשיכים לעלות. השוק בוער. השוק באמת, מעולם לא ראיתי שוק כזה בוער. אתה שם בית במרקט, בום, אף. האם זה ימשיך להיות ככה? לא יודע. מה שבטוח זה שבנקים בישראל, שאת זה אנחנו מסבירים בקורסים שלנו, בנק בישראל תבוא ותהיה בעלים של דירה בנהריה, הוא הרבה יותר ישמח מאשר את הבעלים של ה-Empire State Building. למה? כי הוא סופר את זה, הוא יכול לשעבד את זה, הוא יכול להקל את זה. פה הוא לא מבין בזה יותר מדי, הוא לא יכול לעשות עם זה כלום. ולכן עדיף, הרבה צוחקים עליי, כי אומרים לי, אתה מלווה משקיעים בארצות הברית, יש לך כל כך הרבה דירות בישראל, למה אתה לא קונה בארצות הברית? אז אנחנו גם קונים בארצות הברית, אבל לא פחות מאשר ישראל.
לא, גם נראה לי גם מעבר לזה, יש את הקשיי שפה, למרות שהחברה, אני מניח, עושה גם את הטיפול והניהול של
הנכס. גוגל טרנסלייט.
כן, אבל כן. אתה יודע, מעבר לזה, יש נכון. אתה מקבל את ההסכם המשפטי, אפילו זה, יש אנשים שמסתפחים עם לקרוא את זה, להבין מה כתוב שם.
לגמרי, יותר, יותר, יותר מאתגר. לא רוצה להשתמש במילה קשה, אבל יותר כן. מאתגר.
תכלס, אבל מה אפשרויות המימון? אני איך אדם ש... מה העון העצמי הנדרש לנכס שם? מה אפשרויות המימון הקיימות שם?
תראה, בגדול אתה יכול להביא שם נכס גם בדולר, אבל הוא לא שווה את הדולר הזה גם. אבל בגדול, השקעה שהיא טובה, היא מעל 50-70 אלף דולר צפונה.
שזה דורש גם איזושהי הלוואה נוספת, או שזה הסכום?
זה הסכום, כולל שיפוץ, מה שנקרא All In.
אוקיי, ומה סוג הנכס? מולטי? רגע, בוא נסביר רגע מה המושגים.
אוקיי, אז יש כמה סוגי נכסים, יש שמשקיעים בהם ישראלים.
ישראלים.
אז יש את הישראלים שהם כמוך יותר אוריינטד שוק ההון, ואז הם קונים יותר ריט. בארצות הברית יש הרבה יותר קרנות ריט מאשר בישראל.
ישראל יש איזה ארבע, לא?
בישראל יש את ריט וואן, מגורית.
אין הרבה.
ויש עוד אחת ששכחתי את שמה. אבל בארצות הברית יש מאות כאלה. לא בעיה למצוא. לרוב משקיעי נדלן לא משקיעים בריט, יותר אנשי שוק ההון. ישראלים קונים כחלק מקבוצה. נכסי מולטי פמילי, כחלק מקבוצה רכישה. שבה קונים, נניח, 70 דירות בתוך מקום סגור, צריך להביא הון עצמי. המשקיעים הישראלים מביאים את ההון העצמי, הבנק מביא את ההלוואה, וככה קונים. זו האופציה הראשונה.
שזה כאילו באיזשהו מקום, אני באופן משהו יותר מתחבר לזה, כי זה מפזר את הסיכון של ההשקעה. זאת אומרת, אתה שם, נניח, 70, 80, 100 אלף דולר, ואתה למעשה משקיע בפעם אחת, כמו שאמרת, 70 דירות. כאילו
נכון.
מקטין את הסיכון פה באיזשהו.
נכון. מנגד, אם המולטי פמילי לא עובד או לא מנוהל טוב, כל ההשקעה היא יורדת לתימיון.
וואו. כאילו כן. כל הבניין יכול...
נכון. וואלה. תחשוב, הרי יש נניח משקנתה. כדי לשלם את המשקנתה, בערך 50% מהבניין אמור להיות מושכר.
כן.
ואם 50% לא זה, הבית נמצא בניין במינוס. Mm-hmm. מצב מסוכן. צריך לקחת את זה בחשבון.
נכון.
מנגד, אתה צודק, יש פיזור סיכון. אז מתוך 70 דירות, 10 דירות לא יוזכרו. לא נורא, 15% בערך, משהו כזה, לא קרה כלום. יש גם את האלמנט של המשכנתה. בבתים אין משכנתה.
במולטי כן.
במולטי פמילי יש, בדיוק. מה שהסברנו עד עכשיו, נכון, זה נקרא מולטי פמילי. סינגל פמילי האוס, זה משהו שגם ישראלים מאוד אוהבים, גם אמריקאים, שזה בית פרטי. גינה, חצר, גראז' מרתף, קומות למעלה של חדרי שינה, ועליית גג. איפה שרוצחים את כל ה...
The American Dream.
כן.
איפה שרוצחים.
אחר כך מחביאים במרתף.
מה שזורקים בפח אשפה. תגיד, ומבחינת ההתמחות של פאז גרופ, זה יותר מולטי, זה יותר סינגל, זה גם וגם, זאת אומרת, או שזה בהתאמה אישית, איך כאילו מה... אני משקיע, יש לי כסף, בא לי, אתה יודע, להתחיל. מה אני עושה אצלכם?
קודם כל, אם תשאל את הקולגות שלי, הם יגידו לך שאני זה שהביא את רובם לפה, וחלקם הגדול היו תלמידים שלי, וחלקם גם היו משקיעים שלי, עד היום הם משקיעים שלי, של החברות הגדולות, והם יגידו, הוא נתקע עם הבתים שלו. אני הייתי מביא אותם לארצות הברית, היינו עושים איתם את המאות בתים הראשונים שלהם, מהר מאוד הם הבינו שהם רוצים לקפוץ, ואני תמיד נשארתי שם. אתה יודע, כאילו המציל נשאר במים הרדודים להביא את השחקנים החדשים. אבל אני מוכרח להודות שבחודשים האחרונים עשינו לא מעט בניינים. אנחנו די נמצאים על הצומת, האם לעשות את זה, האם לעשות את זה, האם לעשות גם וגם. אז אנחנו מחפשים בסופו של דבר עסקאות שהן טובות, שיתאימו לקהל ישראלי. לכן, ברגע שיש לנו גיוס, מהר מאוד אנחנו מצליחים לגייס את המשקיעים. גם אם משקיעים חוזרים, גם כי סומכים עלינו, וגם כי יש איזשהו משהו בעסקה שמאוד עושה שכל למשקיעים.
נכון. מדהים. ותגיד, מבחינת היבט המס. זאת אומרת, בוא נתחיל אולי דווקא מהמיסים של ישראל, ואחר כך נדבר על המיסים של מי שמשקיע בארצות הברית. אז יש את הנושא של המס רכישה.
בישראל?
כן.
אז ככה, אם אנחנו מסתכלים בישראל, אז בישראל יש מס רכישה, אבל יש פטור עבור דירה ראשונה.
פטור עד 5,000 ומשהו.
לא, לא, לא. אתה לא מדייק, אתה מבלבל עם השכירות. מס רכישה, מס הרכישה ירד עכשיו ל5% בגלל הקורונה.
נכון, נכון, נכון.
אם יש לך דירה ראשונה, אין מס רכישה, עד 1,700,000 ומשהו. עבור דירה שנייה, מהשקל הראשון, אתה משלם 5%. זה המיסוי. מעבר לזה, יש מס על שכירות. עד 5,100 או 5,200, יש פטור ממס הכנסות משכירות.
רגע, אני רק אעצור ואגיד שגם למי שיש שתי נכסים, שסך הכל הגענו ל-5,200, יש עדיין פטור.
נכון. מעבר ל-5,100, 5,200, יש מיסוי של 10% מהשכירות. וזה לא מעניין אם הלך בוילר, אם יש הלוואה, לא מעניין הדברים האלה. הוצאות לא מעניינות, רכישות לא מעניינות, כלום.
אין התקזזות.
בדיוק. הכנסת 8,000 שקל,
800 שקל, מס הכנסה.
לשר האוצר, שכבר לא יודעים מי הוא כמה שנים, אבל תן לו את זה, תחפש אותו, תן לו. זה לגבי מס מסחירות. אם אתה כבר עוסק בזה, ויש בך מה שנקרא ריבוי נכסים, אז זה הולך לפי כמו הכנסה מכוח עבודה, אבל אז אתה מכניס את השיפוצים, אתה מכניס את התיווחים, אתה מכניס את המשכנתאות, אתה מכניס את הכל.
מעולה.
כן.
ארצות הברית?
ארצות הברית, אמריקה בניגוד לישראל חושבת שמשקיעים זה דבר טוב. שוב, חשוב להגיד, המרואיין לא יועץ מס, לא מתיימר להיות אחד כזה, ותלכו ותבדקו, ומה שאני אומר זה על סמך הניסיון האישי שלי, לא על סמך למידע, אז לקחת את הכל בערבון מוגבל.
בכל מקרה צריך, כשעושים עסקאות, להתייעץ עם יועץ מס,
אנשי מקצוע,
אנחנו רק מדברים כדי להבין את הסדר גודל.
בדיוק. אז בארצות הברית בשנים הראשונות אין מס. מדוע? מכיוון שארצות הברית היא מאוד ידידותית מבחינת מיסוי. כל הרכישה, כל השיפוץ, כל התיווך, כל הליווי, כל הזה, אפילו תיקח כרטיס טיסה, תשתה קפה, גם הקפה הוצאה מוכרת. ולכן אין מס בשנים הראשונות בארצות הברית. בישראל לעומת זאת יש שני מסלולים. מסלול ראשון בא ואומר, לא מעניין אותי בארצות הברית, לא מעניין אותי כלום, אנחנו רוצים 15%. כל ישראלי שמחזיק נכס בארצות הברית, צרפת, אנגליה, מקסיקו, לא משנה בכל מקום מחוץ לגבולות ישראל, משלם 15% מהברוטו. זאת אומרת שיש לך חוזה עם דייר $1,000, 850, נשאר אצלך, 150 הולך למדינה. זה המסלול הראשון. המסלול השני זה מסלול מס שולי. זאת אומרת שאתה יכול ללכת לפי המסלול הזה ולשים את כל ההוצאות שהיו לך מול כל ההכנסות, ואז כמו מעסק.
ואז זה כמו העסק של, כאילו, כמו לצורך ההכנסה מהגיעה אישית?
בדיוק, זה כמו העסק, רק אין פה מע"מ.
כן, מדהים.
כן.
אוקיי.
רוב המשקיעים בוחרים ב-15%.
אוקיי. מי ששומעת או שומע וקצת הלך לאיבוד, אז אני מציע לעשות פאוז, לרוץ 3 דקות אחורה, לשמוע את הקטע הזה שוב פעם, כי זה לפעמים קצת מבלבל, אבל זה אחרי זה, אחרי שקולטים זה כבר נופל לסימון.
שני מסלולים בישראל, בארצות הברית לא משלמים.
מעולה. תגיד, סיכונים בנדלן. זאת אומרת, עכשיו חווינו איזושהי טלטלה, קורונה, שנת קורונה, זו שנה מאתגרת להרבה אנשים. אני באופן אישי, לא מעט אנשים שאני מכיר, לא מעט, לא מעט, אני מגזים, שני אנשים שאני מכיר, חוו איזשהו משבר בדירה שלהם, אחד סוחר שלא שילם, שכרגע זה בהתנהלות מול בית המשפט, יאמר לזכות מערכת המשפט שהיא לטובת הבעלים של הדירה, מעיפים את ההוא שלא שילם, ומן הסתם שיש הוצאה לפועל, אז הוא אמור לקבל את כספו חזרה מתישהו. ומישהי נוספת שמשהו בדירה באפולה, לקוחה שלנו, שהיא רכשה דירה לפני הרבה שנים, עשתה אחלה של שכירות, ועכשיו נבנו קומפלקסים חדשים באפולה, ולכן אף אחד לא רוצה לגור בבניין שלה, כי השכירות שהיא מציעה זה כמו הבניינים החדשים. קיצור, קצת נתקיעה, היא צריכה להוריד את השכר דירה. למרות שהיא עדיין ברווח, כן? אבל לא מה שהייתה רגילה. בגלל הקורונה.
אז ככה.
רגע. אז השאלה היא, ואני אשמח שתתייחס לשני השווקים, גם לשוק הישראלי, שיותר מעניין אני מניח את המאזינות ומאזינים, וגם את השוק האמריקאי, איך, מה הסיכונים הקיימים, ואיך מתמודדים איתם.
אוקיי, ככה. קודם כל, כל מי שמוציא את כספו מהבנק, נוטל סיכון כזה או אחר.
נכון.
אם אתה לא שם את הכסף שלך בפקם, עם פרומיל אחוז בשנה, זה סיכון. וגם אז יכולה לקום איזה אתי אלון וגם לקחת את זה. אבל אם זה לא שם, שם יישאר הכסף. אבל בכל אגח, בכל הלוואות, בכל מסלול מימוני כזה או אחר, בכל מניה שלא תשימו, גם פעם טבע הייתה מניה של, של המדינה, ובסוף היא נפלה. בכל מקום יש את הסיכון. אם יהיה יזם שיגיד שאין את הסיכום, קחו את הרגליים, תתניעו את האוטו ותיסעו משם. כי בהכל יש סיכון. אוקיי? ככה. הסיכונים הם רבים ומגוונים. א', יכולים להיות דיירים שלא משלמים. גם בישראל וגם בארצות הברית. החוק בארצות הברית הוא מאוד מאוד פשוט. 3 שבועות הוא רואה שופט והוא אף מהדירה. אבל הרוב הוא ישיר דירה לא טובה. שזה משהו שצריך לקחת בחשבון, אבל זה לא הליך שלוקח עכשיו מספר חודשים.
בארץ, אני רק אגיד לבחור שאני מכיר, או אחד העובדים אצלנו בחברה, לקח לו כמה חודשים, 8 חודשים בערך.
יופי. בארץ יש חברת ביטוח שמבטחת את זה, בדיוק על הדברים האלה. אני בתחילת הקורונה עשיתי את כל הדירות שלי, ביטחתי. הם לוקחים 4% עבור ביטוח דירה. שבעצם הם מבטחים את הסחירות, חזר הצ'ק, אתה מקבל את הצ'ק מהם, והם גובים את זה עכשיו בדייר. עכשיו הם מאיימים עליו חוקית. יציאה מהארץ וזה, הם חוזרים אליי אחר כך, תוריד אותה ממני, תוריד אותה ממני, וזה, אני אומר להם, אני כבר לא יכול, אני כבר את הכסף קיבלתי. אז גם את זה אפשר להתמודד, עם דיירים שלא משלמים. א', ב', תיקונים. במיוחד בארצות הברית, פחות בישראל, אבל גם בישראל, זה בתים. כמו שאוטו נוטה להתקלקל, כך גם הבתים. במיוחד בארצות הברית. בארצות הברית יש מזג אוויר שהוא מאוד תנודתי, מאוד מאוד קר או מאוד מאוד חם. זה משהו שהוא משפיע על הבתים, במיוחד שהם עשויים מעץ. בארץ, הבתים אינם עשויים מעץ, אבל אינסטלציה, חשמל, דיירים שעוזבים וצריך לעשות רנט רדי כזה, לצבוע קצת וכאלה, זה משהו שהוא קורה. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. מעבר לזה, אני לא רואה סיטואציה שמחירי הנדלן ירדו, אבל גם אם כן, תמשיך להזכיר את הדירה. אף דייר לא עוזב את הדירה בגלל ששוויה ירד. אף דייר לא אמר לי, תראה, הדירה הייתה שווה 850, היום היא שווה 820, אני רוצה לעזור. אז זה לא נמצא שם. לגבי הידידה שלך שאמרת שבנו מולם, תראה, אין דירה במדינת ישראל שהיא לא מוזכרת. זה הכל שאלה של שני פרמטרים. הפרמטר הראשון זה תמחור, פרמטר השני, איך הדירה נראית. כנראה שהתמחור לא היה נכון, ואו הדירה לא נראית להיט, ואו שניהם גם יחד. לכן צריך לראות.
לא, היא הורידה את הסחירות, אתה צודק.
בדיוק. אז מורידים את הסחירות, קצת מייפים טיפה את הדירה, לפעמים מספיק להוריד את הסחירות, וזה מוזכר.
כן.
והאמת שזה גם לא מספרים משמעותיים, 100 שקל פתאום, וואו, הדירה מוזכרת. צריך לשים הודעה מודגשת, ביד 2, אתה תמיד שם את המודעה המודגשת, ואני שם את הדירה שלי הכי זולה ברחוב. אם אני אסתכל, נניח סתם, יש לי דירה ברחוב שדרות רוטשילד בפתח תקווה. 2 חדרים. אני אסתכל בפתח תקווה, כמה נמכרות, מוזכרות, לראות 2 חדרים. נניח אני אראה 2,500, 2,400, 2,500, 2,600, 2,400, 2,500. אני אשים את הדירה שלי במודעה מודגשת ב-2,300. שתהיה הכי זולה וגם מודעה למעלה. אני אהיה הראשון שהמודעה תוזכר. אבל שוב, זה טריקים שהם מאוד מאוד קלים, כל אחד יכול לעשות את זה.
כן. אבל זה דרך להתמודד עם הסיכונים האלה, כי זה מה שאנשים מפחדים. זאת אומרת, אתה אומר, אם אני גוזר משמעויות כמשקיע כרגע, ואני אומר, אוקיי, כדי להקטין את הסיכון, אז א', ברמת התוכנית העסקית, כשאני רוכש את הנכס, אני מראש שם גבולות גזרה של מחירים נמוכים, כלומר, מחשב את הסיכונים האלה בתוכו, וגם יש איזה שאתה יודע, אתה בטח מבין לזה יותר טוב ממני, את החודש הזה שאנחנו לוקחים בחשבון שכאילו הולך פייפן לצורך השכרה, או הדיירים מתחלפים, שיפוץ, או הבוילר הלך, משהו שקרה בנכס עצמו שאתה דורש תיקון. אז אנחנו מדברים על כבר מראש 11 חודש שנשאר בכיס, פלוס קצת פחות ממחיר השוק. דהיינו, אני צריך לחפש עסקה שברמת התוכנית העסקית שהיא אני מתמחר את שתי הדברים האלה בתוכה. ואם קורה סיטואציה שאני לא צריך להוציא את ההוצאה הזאת, כלומר, אני יכול להזכיר אותה במחיר השוק, או שיש לי 12 חודשים מלאים, הרווחתי. נכון? כאילו, מעבר לזה, זה בונוס.
כן, תראה. קודם כל, לא כל שנה קודם כל, אתה יכול להזכיר את הנכס בעצמך. ואז אתה לא מבזבז את החודש הראשון. א', ב', גם אם לא הזכרת בעצמך, ותיתן תנאים טובים לדייר שלך, הוא יישאר שנה נוספת, ועוד שנה ועוד שנה.
נכון.
אני נוהג להתקשר לדיירים שלי, לשאול אותם אם הכל בסדר, ואם הם צריכים משהו, ואם הם מרוצים מהבית, ואם הם רוצים שאני אתקן משהו, ואם הוא רוצה להישאר או לא להישאר. אם הוא אומר לי שהוא לא רוצה להישאר, אני אומר לו, אתה רוצה אולי אני אשים לך טלוויזיה? בוא אשים לך טלוויזיה, הרי כמה עולה היום טלוויזיה? 700-800 שקל, הרי למתווך אני אשלם 2,000-3,000.
נכון.
אז ככה גם שדרגתי את הבית. אז אנשים צריכים לזכור, רוב האנשים שיש להם דירות, הם כאילו, הם אנשים זקנים. ומבחינתם הם כאילו, הדייר כאילו עובד אצלם. לא, הדייר הוא הלקוח.
הלקוח.
הלקוח. אתה לא, אני לא רואה סיטואציה שאתה מתקשר לאורנג' ואומר לך, תגיד, מה אתה רוצה? מה אתה מתקשר לפה, משהו כזה או זה, זה אחריותך וזה. הם מנסים לתת את השירות המקסימלי. אותו דבר בעלי נכסים צריכים להרגיש, ואז הדיירים יישארו הרבה זמן. הדיירים יישארו הרבה זמן. אתה לא תצטרך להוציא את ההוצאות האלה. של החודש בשנה וזה, כן, זה דברים שצריך לקחת בחשבון. תראה, לעניין הסיכונים, כל דבר שנעשה בחיים יהיה סיכון. אני נסעתי עד אליך מבני ברק. יכלתי לעשות 4 תאונות דרכים בדרך, אחר כך הלכתי ברגל, יכלו לדרוס אותי, ואחר כך עברתי פה, ראיתי איזה כמה אנשים למטה מדברים, אולי הם היו יכולים להרביץ לי. אני נותן את זה כדוגמאות, כי הכל יכול לקרות לך גם במהלך היום בדברים שלא קשורים להשקעות. אבל אנחנו עושים את זה יום-יום, וזה נראה לנו נורמלי. אתה יודע כמה אנשים נהרגים כל יום מתאונות דרכים? להבדיל, כן? אז מה, אנחנו לא נוסעים באוטו, אנחנו לא חוצים כבישים, נוסעים דברים לא מסכני כסף, מסכני חיים מדי יום.
לא, אני מסכים איתך, אני גם חושב שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שכסף שנשאר באוש או בפקמים, בסופו של דבר מאבד מערכו.
זה התאונה הכי גדולה.
נכון. מי שלא משקיע הוא ב-100% סיכון, ואני לגמרי מסכים, אבל אתה יודע, אנשים בסוף צריכים לשמוע את את הצדדים
נכון.
זאת אומרת, את כל הצדדים של העסקאות.
לגמרי.
וזה לא, אני חושב שגם בסוף, אדם שמבין את הרעיון הכללי שלהם מאחורי הדברים, שבסוף אתה מזכיר את הנכס טיפה פחות ממחיר השוק, זה בסוף יתפס, מישהו יגור שם, כי יש ביקוש לנדלן, אז הוא יכול לעשות את המתמטיקות כבר, להתחיל להבין, אוקיי, אני יכול לבנות תוכנית עסקית, והשמי והעורך דין וכל ההוצאות הנלוות, אני מכליל אותם בתוך התוכנית, וזה בא בחשבון.
נכון, תראה, גם אל תשכח, גם התוכנית העסקית שאתה עושה בשנה הראשונה, היא מהר מאוד משתנה בשנה השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית. מדוע? כי הסחירות עולה. עכשיו, איך אתה עושה חישוב של תשואה? תשואה זה מה ההכנסה השנתית? מההשקעה. השקעה לא משתנה.
נכון.
השקעה שלך, גם עוד 10 שנים, תחזור 10 שנים אחורה, זאת הייתה ההשקעה שלך.
כן.
והסחירות לעומת זאת עולה. Mm-hmm. אז אם עכשיו התשואה שלך היא 5%, נניח, אז בהמשך היא תעלה ל6-7%. אוקיי? עכשיו, אם ריבית המשכנתה תעלה, אז אתה מעלה את זה לדייר, בסופו של דבר.
מגלגל את זה, כן.
בדיוק. ולעומת זאת, שהכסף נשאר בבנק בגלל האינפלציה. מה זה אינפלציה? לא שאני כלכלן גדול, אבל נניח היום, ב-100 שקל, אתה קונה משהו, בעוד שנה, אותם 100 שקלים יקנו לך פחות. זאת אומרת שהכסף נשחק.
נשחק. לגמרי, לגמרי. אני חושב שגם כבר דיברת על זה בכמה פרקים, אז
נכון.
אנשים מבינים את העניין הזה.
כן.
תגיד, בוא עכשיו ניקח אותך קצת למקומות מצחיקים יותר.
כן.
פחות סיכונים. תגיד, השקעות מוזרות, השקעות מצחיקות, השקעות הזויות. יש לך סיפורים ככה לשתף את המאזינים? אתה יודע, לא חייב משהו שהוא...
תראה, אני אמרתי לך, אני השקעתי, אבא שלי היה מנהל בבנק, והוא מייצג יותר את מה שאתה, יותר שוק ההון, זוכר בתור ילד, תשקיע פה, תמכור לי, תקנה לי, תמכור לי, תביא לי, תעשה לי, זה דיונים מהסוג הזה בטלפון. ולפני איזה 10-15 שנה, משהו כזה, הוא אמר לי, תשמע, הזהב הולך להיות משהו מטורף, חייב, שים 10,000 שקל. עכשיו, אתה יודע, אני גדלתי גם במקום שבו אבא תמיד הרוויח. תקשיב, אפילו פעם אחת, במשך כל חיי, לא שמעתי על הפסד אחד. כלום, תמיד זה היה בדיעבד, מה הוא הרוויח וכמה. בקיצור, אמרתי, טוב, האיש מבין דבר או שניים, בואו ננסה. ניסיתי, קניתי ב-10,000 שקל, אני כל כך שונא להפסיד, אתה יודע, אני גם בחיים לא יהיה מכור עם הורים. למה? אני בא לשולחן, אני מפסיד 100-200 דולר, אני מקבל עצבים ועולה. אתה יודע, אני לא יהיה מאלה, 2,000 דולר, 15,000 דולר, בוא אין, אני אחזיר את הכסף. לא, 200 דולר זה הלימיט, קבל עצבים. מ-10,000 שקלים האלה, נשאר 8,000, ואז שמעתי את המשפט שאני הכי שונא לשמוע, תשב על המניה, תקנה, היא תעלה. הפסדתי 2,000, מה אני אשים עוד כסף? זה. בקיצור, מצאתי את עצמי כל היום, תקשיב, כל היום, ילתה, ירדה, ילתה, ירדה, עוד 100 שקל, פחות 100 שקל. מותר לקלל?
לא, עדיף שלא.
אמרתי כוס.
נחזור לנדלן.
אמא שלך בערבית. אמרתי, יאללה, מה אני צריך את זה? מכרתי את זה ב-8,000 שקל, הפסדתי 2,000 שקל. זה היה דבר אחד. דבר שני, סיפור אותו דבר בדיוק 4 שנים אחרי, עם הקמח, עם המלח, לא יודע איזה טמטום אחר. גם, לא, לא, אולי העלום זה היה, לא זוכר משהו כזה. אותו דבר. אמרתי, יש אנשים שהולכים לאוניברסיטה ולומדים 3 שנים, ועם זה הם משתמשים. אמרתי, זה עלה לי 2,000 שקל, זה עלה לי 4,000 שקל, יאללה, 6,000 שקל, שכר לימוד, שוק ההון, לא בשבילך. גם טוב, תתרכז בנדלן. זהו, מאז
אני בנדלן. אנחנו חייבים לעשות שיחה על זה. יש מלא דרכים אחרות, לא ככה. ככה לא עושים שוק ההון, אבל בסדר.
יש מצב, יש מצב. לא, אני יודע שכנראה אולי לא היה לי את הסבלנות, לא היה לי את האורך רוח, כי יכול להיות שאם מחירי הנדלן ירדו עכשיו ב-2%, שאצלי 2%, עם כל השווי הנדלן זה, זה הרבה פי כמה וכמה מהמספרים שאמרתי עכשיו, ואני לא אשים לזה לב. אבל יכול להיות באמת, לא באתי מוכן פסיכולוגית, לא הייתי ערוך, הייתי צריך לשבת יותר על המניה, לא הייתי צריך לצאת מהר. ברור שאני טועה, כי יש המון 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 שעושים את זה ככה, והם יודעים לעשות את זה טוב. אני פחות.
אוקיי, בואו עכשיו נחזור לגוטסטאף, למעניין יותר. כאילו בשבילי, האמת. אז בעולם הנדלן, אחד העקרונות, או לא יודע אם עקרון, אבל אחד היתרונות, לא עקרונות, יתרונות, בנדלן זה המינופים, שאפשר לקחת כספים שלא שייכים לנו, שייכים לבנקים, שייכים לגופים כאלה ואחרים, להשתמש בהם לטובת האינטרסים שלנו. אז א', מינוף זה מינוף, זה לקחת הלוואה, הלוואה צריך להחזיר, מן הסתם יש את הסיכונים, תכף נדבר גם על זה. אבל לפני זה אני אשמח להבין למי בכלל הדבר הזה מתאים, איך עושים את זה בצורה אחראית ונכונה, ואיך עושים את זה תכלס, איך משתמשים בכספים אחרים.
אוקיי, אז בארצות הברית יש ממש אסכולה שלמה שדנה בדבר הזה, זה נקרא OPM, זה נקרא איזה, נשמע כמו, כמו איזה סוג של סם, אבל זה לא, זה Other People Money. אתה בעצם משתמש בכספים של אנשים אחרים למטרותיך הנדלניות. בדיוק כמו שיש לך את נתוני הנדלן של מחירי הנדלן באזור, בדיוק כמו שיש לך צבע לצבוע את, את הקיר, יש לך גם את הלבנים, אז ההלוואה או המינוף או הכסף של מישהו אחר הוא גם עוד איזשהו מרכיב. רק מי שלא מתעסק בנדלן הוא חושב שהוא צריך לעבוד עבור זה כדי להשיג את זה. ממש לא. אנחנו כל היום מחפשים נכסים ורק אחר כך חושבים מאיפה אנחנו מביאים את הנכס. מינופים זה דבר טוב, כל עוד זה שקול. זאת אומרת, שאתם יודעים מה אתם לוקחים, הסיכון הוא לא גבוה, אתם ישנים בשקט בלילה, וזה מאוד אינדיבידואלי. עבור יצחק תשובה, להיות חייב 2 מיליארד שקל, זה שקול. עבורי הסכום יהיה יותר נמוך. עבור המאזין, הממוצע שלנו, כנראה זה יהיה איזה 400,000 שקלים. אוקיי? אז כל אחד, מה שמתאים לו, כל עוד אתם ישנים בשקט בלילה. כי הבנק לא מעניין אותו אם הבית מוזכר, לא מוזכר, כן מוזכר, יש בוילר, אין בוילר, הוא מבחינתו דופק כל חודש על הזה, ב-15 לחודש, והוא רוצה את הכסף שלו מהקרן פלוס ריבית. ההלוואות זה בעצם מקדים את המאוחר. למה לחסוך 200,000 שקל כדי שיהיה מקדמה לדירה במדינת ישראל? זה יקרה עוד 5 שנים, ושזה יקרה עוד 5 שנים שיהיה לי 200,000, עד אז כבר מחירי הנדלן יעלו ואני אצטרך 300 והדירה תברח. אז בואו ניקח עכשיו הלוואה, נקבע את ה-200,000 ונחזיר את זה בדיעבד. האמת שגם לא אנחנו נחזיר את זה, זה הדייר יחזיר את זה. הוא יחזיר את הרוב.
נכון. אז בוא רגע עכשיו נגלוש לישראל. זאת אומרת, בסוף, אחד הדברים שאתה יודע לעשות היטב, זה לקחת אדם שגם אפס הון עצמי, או שהון עצמי מאוד מאוד נמוך, ולעשות מאץ' עם, עם הנכס, למצוא את הדירה, את כל העסקה לסגור מקצה לקצה. אני רוצה לעשות איתך העסקה עכשיו. איך זה עובד? ממש, מאלף עטף. אני מתחיל, אתה יודע, עם פגישות, מה עושים, איך זה עובד?
אוקיי, ככה. קודם כל, כדי לקנות נכס במדינת ישראל, אתה לא צריך כסף. אתה יכול להביא את ההון העצמי. זה לא עובד בכל המקומות. אתה צריך להביא את ההון העצמי בצורת הלוואה, ואת המשכנתה בצורת משכנתה. אז קודם כל זה לא מתאים לכל אחד.
נכון.
מדוע? קודם כל אני צריך לבדוק שהנתונים הפיננסיים שלך מתאימים. כי אנחנו לא רוצים, לא אני לבזבז את הזמן שלך ולא אתה את שלי. ולכן אני צריך לראות את ההכנסות, או במילה אחרת, יותר נכון שתי מילים אחרות, כושר החזר. הבנק מסתכל מה כושר ההחזר שלך, הוא לוקח 3 חודשים אחורה, אומר בוא נראה, דני הרוויח 10,000 שקל, הוא בזבז חשמל, מים, ארנונה, שכירות, אוכל, שתייה, הלוואות, ויזות, לימודים וזה, 8,000 שקל, יש לו 2,000 שקל פנוי מדי חודש. האם ב-2,000 שקל האלה אני יכול להכניס החזר חודשי של הלוואה? זה מה שהבנק עושה. אז אנחנו עושים את זה עבור המשקיע. יש משקיעים, תתפלא, שהם נניח סטודנטים, מרוויחים 6,000, 7,000 שקל, כמעט ואין להם הוצאות, והם יכולים לקבל עולם ומלואו מהבנק. לעומת זאת, יכול להיות בן אדם שירוויח 12,000 שקלים, אבל הוא מבזבז 14,000 שקלים, והוא לא יקבל כלום מהבנק. אז הבנק רוצה לראות כושר החזר.
שלב א', זה בדיקת התכנות.
בדיוק. מי אתה, מה אתה, במה אתה עובד, יש מקצועות שהבנק אוהב יותר, יש מקצועות שהבנק אוהב פחות. נניח עכשיו, התקופה, מכיוון שהמשרדים הם קיבלו מכה בגלל הקורונה, אז כרגע המשרדים זה טיפה בעיה. אבל כל האונליין נניח כרגע בעלייה. אז זה לגבי זה, אנחנו בודקים את המשקיע, מציגים לו פלוס מינוס בכמה נקנה את הדירה, שולחים אותו לבנק, יש לנו קשרים עם הבנקים, הלוואות שאנחנו הרכבנו עם הבנקים ל10 שנים, בלי ביטחונות ובלי עריבים, זאת אומרת שאם אתה תלך לבנק, תגיד להם, אני רוצה את ההלוואה הזאת, תגידו לך, לא, אין הלוואה כזאת. אז בנינו את זה עם הבנק, ואחר כך אנחנו מביאים את המשכנתה, לראות שאתה pre-approved. רק אחרי שיש לנו את ה... הלוואה ואת המשכנתה, יש לנו בעצם את התקציב, ועכשיו אנחנו יוצאים לחפש. דירה הכי זולה במדינת ישראל, עולה משהו בסביבות בין 300-350, למשהו בסביבות 500-600 אלף שקל. אוקיי. זהו, יוצאים לחפש את הדירה המיוחלת. ההלוואה כבר מוזרמת לחשבון. ברגע שאנחנו קונים את הדירה, אנחנו מחכים להלוואה. אנחנו מביאים למשקיע, אחרי שאנחנו עושים את כל הבדיקות עבורו, כי למשקיעים הם, אין להם את הידע ואת הקשרים ואת היכולת לנתח את העסקה. אז אנחנו עושים את זה עבורם. כמה יוצא ההלוואה, כמה יוצא המשכנתה, כמה יוצא בסופו של דבר ההכנסות מסחירות, וכמה הוא צריך להשלים, או יוצא לו break even, או לפעמים יוצא לו גם מעל. וזהו, מתקדמים לעסקה. מביאים דייר, המשקיע מקבל את הצ'קים, ויש לו נכס שהוא מנוהל.
מדהים. וזה קורה תוך...
אנחנו מגשימים חלום.
ממש, תוך כמה כן. זמן?
כי אתה יודע, רוב האנשים, למה הם לא קונים? רק בגלל שהם אומרים שמחירי הנדלן יקרים, כי קשה להם להביא 100,000 שקלים. פה לא צריך.
מדהים.
כן.
אוקיי, וכל זה קורה תוך כמה זמן?
תראה, לבדוק את הניירת והכל... ייקח משהו בסביבות שבועיים שלושה, למצוא את הנכס משהו בסביבות עוד איזה חודש, עוד שבועיים חתימה, משהו בסביבות חודשיים ויש לך דירה.
וואו.
כן.
מדהים. טוב, אז קודם כל
עכשיו, אנחנו... אם אתה לא יכול, נניח כבר בפגישה הראשונה, אנחנו רואים האם אתה יכול או לא יכול. כך שזה לא שבזבזת את זמנך לריק.
לריק, כן. לא, זה גם נשמע לי כמו משהו שהוא הגיוני סך הכל. זאת אומרת, כן. אין פה משהו שהוא... זה עסקה, זה כמו עסקים, שעושים עסקים, מביאים מינוף, עושים את זה בצורה אחראית מן הסתם. יפה, מעולה. כן. אז קודם כל אנחנו נשים לינק למטה בפרטים של הפודקאסט, למי שרוצה לשמוע טיפה יותר פרטים על, על התוכניות המשולבות של, שלנו ב-Oh My God יחד עם קבוצת יריב, קבוצת פז, סליחה, פז גרופ. כן. אבל זה ככה, נדבר על זה גם לאחר מכן. אנחנו לקראת סיום, וכמו כל פרק אנחנו עושים שלושה...
איזה מהר נגמר.
ממש, כן, זה אף. שלושה טיפים ככה למאזינות ולמאזינים, זה יכול להיות בנושאים של יזמות, של פיננסים, של השקעות.
ככה, קודם כל, באמת, הטיפ הראשון זה, זה לעשות. ההבדל, אתה יודע, אני רואה נניח כיתות, דיברנו על זה שאני מרצה ב-BDO ובמכללות נוספות, אני רואה שזה פשוט מדהים. אותה כיתה, אותם תלמידים, אותו מרצה, אותו חומר, יושבים כולם מול המורה. אני לא לוקח מישהו בצד ומלמד אותו משהו אחר. אחד ישאיר את זה בגדר, העברתי 3 שעות במשך כמה חודשים, השני יכול לעבוד בזה. ואני רגוע. אתה יודע למה? כי העברתי להם את החומר הנכון. אם הוא עשה וזה לא, לא רק שהעברתי את החומר כמו שצריך, יש בו, באותו אחד שעשה, לזה שלא עשה, יש בו את הפאשן הזה, יש בו את הרצון ויש בו את ההתמדה. אז זה הדבר הראשון, זה 3 טיפים, שמתי את זה באחד. כן. אלה הדברים הכי חשובים. ב', לא לפחד ממימונים. לא לפחד מלעשות את זה. כסף לא אמור להרתיע אף אחד מכם ואף אחת מכם. זה כלום. זה לא נורא, יש הלוואות טובות ויש הלוואות לא טובות.
נכון.
הלוואות טובות זה בוא נקנה דירה, ניקח משכנתה. הלוואה לא טובה זה בוא ניקח 100,000 שקל, נעשה טיול מסביב לעולם. אולי זה אחלה וזה כיף ולנשמה והכל, אבל התכנסנו פה לדבר על כסף ועל מספרים, זה פחות מתחבר עם כסף. הלוואה טובה, אתה שולח את הכסף שלך, שהוא לא שלך, לעבוד ולהחזיר לך כסף. כל עוד זה לא זה, שדרוג מכוניות, כל מיני דברים כאלה, זה הלוואות לא טובות. אז להתרכז בהלוואות שהן טובות, ולא לפחד מהלוואות כאלה. זה הדבר השני. דבר שלישי, אנשים, אנשים, אנשים. תראו עם מי אתם עובדים. אני תמיד אומר לסטודנטים שנדלן, זה 50% נדלן, אבל גם 50% האנשים שאתם עושים איתם את העסקה. אדם טוב, ישר, יכול להביל אתכם באמת לשמיים. אדם שהוא לא כזה, בדיוק לצד השני. לכן, צריך לבחור טוב טוב את האנשים.
מדהים, 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 מדהים. מילים כדורבנות.
הוצאתי את זה עכשיו, זה טוב?
כן, אהבתי את זה. נשים את זה בפתיח.
איזה מזל שלא אמרת 4 דברים, כי נגמר לי, אין לי זה.
טוב, יריב, היה לי מדהים ומעניין, ותודה.
תודה רבה לך, ובאמת, תצאו ותעשו. זה הכל תלוי בכם. אתם... המכשול של עצמכם, לאלה שלא יעשו את זה, אבל מנגד אלה שכן יעשו את זה, אתם הדרייב של עצמכם, אז תהיו הדרייב של עצמכם.
מדהים. ביי.
ביי.